היי לכולם, ברוכים הבאים, איזה כיף להיות פה היום יחד איתכם בתוכנית הפסקת 10, פודקאסט ההורות שלנו, שיעסוק בכל מה שקורה בשטח. אנחנו נמצאים בתקופה לא פשוטה, כבר מעל חודשיים שאנחנו במלחמה שכוללת לצערנו נרצחים, הרוגים וגם חטופים. בניגוד לעבר שבו אפשר היה איכשהו להרחיק את האובדן מחיי המתבגרים, הרי שהפעם גם השכול וגם האובדן בעצם סובבים אותנו, הרבה צעירים, ילדים, כמעט כל בן אדם שאנחנו פוגשים מכיר מישהו שנפצע או נהרג או נחטף, והתחושות הן מאוד מאוד לא קלות. אז היום ננסה להבין איך להתמודד עם המצב בדרך שתקל על המתבגרים שלנו עד כמה שאפשר. אז אני נירי צוק, מומחית למחקר תרבות הילד והנוער, מנכלית פורטל 10 פלוס, והאורחת שלי היום היא יהודית אוליבר, מדריכת הורים מוסמכת, מכון אדלר ומשרד החינוך, מומחית בהדרכת הורים למתבגרים ובהדרכת הורים לילדים עם קשיי קשב וריכוז. אז מה שלומך?
תודה רבה, תודה נירית, אני שמחה להתארח בפודקאסט שלך.
אז איזה כיף שאת פה, למרות שהנושא הוא לא קל ולא פשוט, אבל אני ממש שמחה שאנחנו מצליחות, כי חשוב לדבר על הנושאים האלה. אז בואי נתחיל מההתחלה, מהתופעה עצמה, שבעצם אנחנו מדברים על מצב שבעבר מתבגרים לא היו נתקלים בו, בטח לא בעוצמות ומספרים כאלה.
ממש ממש נכון, ואני מעריכה את זה שאת מתחילה מהנקודה הזאת, משום שאנחנו בתוך המציאות הלא נורמלית הזאת כבר חודשיים, והרגע העצירה הזאת לומר בעצם דבר לא נורמלי שהמתבגרים לא פגשו לפני כן, לא פגשו במקום הרבה יותר רחוק, ולא בתדירות כזאת גבוהה, פה זה נחווה בצורה מאוד 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 קרובה, מאוד מוחשית, יש הרבה מאוד מעגלי קרבה, זה מרגיש מאוד מוכר להם, כן? זה אנשים שהם מכירים מהתנועת נוער, מבית הספר, מהשכנים ליד, וזה באמת משהו חדש למתבגרים שהם פוגשים ומתמודדים איתו בשלב המורכב שהם נמצאים פה במילה.
לא רק זה, גם הסיטואציה עצמה היא מפחידה, שנהרגים באמצע מסיבה, או נחטפים, או שאתה נחטף מהבית, מהממד שלך, מהמקום הכי בטוח. זה גם משהו שמאוד מאוד קשה לעמוד מולם, ואת יודעת, ולמוסס את זה, לא, לא, זה לא יקרה, זה באמת לא קורה ככה.
כן. אני מאוד מסכימה איתך, משום שאנחנו, אחד הדברים שהרבה פעמים עוזרים לנו להבין את העולם, זה שאנחנו שומעים, כן, שם זה קרה, כי שם מסוכן, או שם יש מלחמה, באפריקה אין תנאים, ולכן...
נכון.
פה זה קרה איפה, במסיבת טבע שאנחנו יודעים מה זה ואיך זה נראה וזה מוכר לנו, בממד שאנחנו נתפס כמקום שמגן, בקיבוצים שאנחנו יודעים מה זה, איך זה נראה, ביישובים שאנחנו נוסעים להם, זה באמת משהו שאף אחד מאיתנו לא פגש בצורה כל כך כל כך ברורה, וגם אם אנחנו נשווה את זה לשנים שבהם בגבול הצפון היו חדירות, שום דבר לא דמה,
נכון.
למקום הזה, ובאמת מתבגרים פוגשים משהו שהוא קשה, קשה מאוד לעכל ולהבין אותו ולהכיל אותו.
אז באמת נשאלת השאלה, איך אנחנו יכולים לעזור להם להתמודד עם המצב?
אני חושבת שהדבר המשמעותי והראשון ביותר, ובעיקר עם מתבגרים, הוא היכולת של הורים לבנות עם המתבגרים שלהם, קשר כזה שיש בו קרבה, שיש בו פתיחות, שבה אפשר לדבר על כל דבר. כי בעצם אנחנו יודעים, ומי כמוך שמומחית בחקר של הנוכחות של המתבגרים במרחבי הדיגיטל, אנחנו יודעים כמה המתבגרים שלנו חשופים למה שנמצא ברשתות, ואנחנו יודעים כמה זה מסקרן, ואנחנו יודעים שהם הם חשופים למידע, רחב ולא מסונן שנמצא במרחבי הרשת, ובעצם אנחנו רוצים באיזושהי מידה להחזיר או להחזיק את זה במרחב הזה שבין הורה לבין מתבגר. ואיך זה מתאפשר? בראש ובראשונה דרך יצירת קשר שיש בו קרבה, שהורה נשאר רלוונטי, הוא יודע, הוא מבין, הוא מתמצא במה שקורה במרחבי הדיגיטל, והדבר הנוסף הוא שאפשר לדבר כאן על כל דבר. זאת אומרת, כשמתבגר יודע, אני יכול לומר את זה לאמא שלי, לא תתפרק כן. מזה. זה לא נושא שאי אפשר לדבר עליו פה עם אבא שלי. הם לא ייבהלו מזה. והדבר הזה מאפשר שיח שבו מתבגר יכול להביא את אותם המחשבות, את אותם החששות. הם חלקם רואים באופק את הגיוס, וזה נכון. מלווה בחששות. זה... אז השיח הפתוח הזה בין מתבגר לבין הורה, הוא מקום שיכול לאפשר למתבגר להכיל ולהתמודד עם המציאות הנוכחית ועם משהו
פגש. השאלה איך אני כהורה מעודדת שיח כזה, כי אני בעצם לא כל כך, את יודעת, אנחנו מדברות נגיד על גילאי, אנחנו דיברנו עכשיו על גילאי תיכון נגיד, שמכירים, אבל בואי נעבור נגיד לחטיבה. ההורים כל פעם יש להם את הקטע שאם הילד, אפילו ביסודי, אם הילד לא שואל, אז אני לא מעלה את הנושא, אולי הוא לא יודע בכלל למה להסביר לו עוד דברים. איך אני יוצרת עם הילד קשר שאני בכלל מבינה כאילו מה מציק לו ומאיפה אנחנו מתחילים?
Okay. אני חושבת שזאת שאלה מצוינת, משום שהיא מאפשרת להבין משהו מאוד משמעותי, ששווה שהורים ירצו ביחסים שלהם עם המתבגר. זאת אומרת, הרבה פעמים הורים אומרים לי, גם בגיל מאוד צעיר, אני שואל אותו איך היה בגן, מה התשובה שאנחנו מקבלים? יאן, כיף. כן? כשהורה הוא מהווה מודל לשיח שיש בו, שיתוף בחוויות, במחשבות, בהתלבטויות, בשפה רגשית, הוא מגביר את הסיכוי לכך שאפשר לשתף, כי בואו נחשוב על זה, איזה חברה את מכירה שרק את מספרת לה מה עובר עלייך והיא לא חולקת, כן? רק את מפקידה אצלה את הדברים הכמוסים שלך והיא לא חולקת איתך, וזה אחד הדברים שקוראים לנו עם הילדים, איך היה בגן, איך היה בבית ספר, איך היה, ואת מספרת לי? מה קרה לך עם הקולגה שלך, מה היה לך עם הפרויקט של הבוס שקיבל אותו או לא, אפילו מה קרה לי כשמעתי בתור בסופר. אז יפה. קודם כל הדבר הזה, שאני כהורה, אני קוראת לזה עושה פעולות חד צדדיות. עכשיו, רואים הרבה פעמים, אומרים לי, הם רואים אני חופר, מה זה מעניין אותי? וכן, והמקום הזה שהורה לא נבעל, נכון, כן. התפקיד של הילדים הוא להדוף אותנו. אבל אני אמשיך להביא לשם את החלקים האישיים שלי,
כן.
לספר להם על איך אצלי, איך הגוגו חנוכה כשהייתי ילדה, לספר להם מה קרה לי היום, להתלבט, להתייעץ איתם. המתבגרים שלנו, מי כמוך יודעת, החשיבה שלהם הולכת ומשתכללת, והם יכולים להיות יועצים יצירתיים מאוד ומועילים מאוד, ושווה שנעשה את זה. בתוך הדבר הזה,
כן.
אנחנו מייצרים קשר של קרבה, שעשוי להגביר את הסיכוי שמתבגר יבוא וגם יחלוק וגם ישתף ויבוא ויגיד בוא אני אספר לך איזה חלום חלמתי.
אז היית כן משתפת עכשיו בכאב בחשש שלך? כאילו ברור שבהתאם לגיל הילד אבל לא כן היית משתפת?
אוקיי, אז קודם כל אמרת משהו שהוא מאוד משמעותי. אני תמיד אומרת שהורים, כן, אני מדריכת הורים, ואני תמיד אומרת להורים, בסופו של דבר אתם המומחים הכי גדולים לילד שלכם, ואתם יודעים מה המידה, ואתם כן. יודעים מה השפה. אז כן לשתף משום שבשיתוף הזה אני גם מראה, תראו, גם לי קשה. זה כן. לא שאני כל יכולה, גם אני מודאגת.
לא רק גם לי קשה, אני חושבת שזה גם מסביר את החוסר נוכחות שלנו עד הסוף בתקופה הזאת. שאני נוכחת ולפעמים אני לא נוכחת כי אני באמת קצת עצובה ואני קצת מודאגת ואני חושבת שהילדים מרגישים ואפילו קצת מדאיג אותם.
לגמרי, זה נורא יפה, זה ממש יפה מה שאת אומרת, כי את אומרת ילד מדאיג אותו, הוא רואה את הבעת הפנים שלי, אבל אני לא הסברתי, אני לא אמרתי לו מה אני מוטרדת, והוא עלול לפרש את זה למשהו אחר, אז באמת השיח הזה, הסייג יהיה כאן, שיהיה שווה להביא את השיתוף הזה, במקום שהוא באיזושהי מידה מעובד, זאת אומרת, לא לחלוטין התפרקות, אלא אין, כן, איזשהו עיבוד, עדיין, שזה מגיע באופן אותנטי, כן?
בעצם לזכור שזה אמורה להיות, זה אמור להיות פתח לשיחה. זה לא אמור להיות עכשיו...
בדיוק, זאת אומרת, זה עדיין יהיה שונה מאיך שאני אחלוק עם בן הזוג הבת זוג או חברה, ושם אני אוכל גם אפשר להזיל דמעה ליד ילד.
נכון.
העניין הוא שהילדים שלנו הם רוצים לשמוע את המקום הזה, לראות אותנו חשופים, רגישים, מתרגשים, אבל עדיין מוחזקים, כי עדיין נכון. אנחנו המשענת עבורם, והם לא, אנחנו לא רוצים להבהיל אותם ולראות שהם יראו אותנו מתפרקים. אז המקום הזה הוא מקום שיגביר את הסיכוי לכך שגם המתבגרים שלנו יחלקו איתנו. ודבר נוסף שאני רוצה להגיד, אני מאוד מאוד ממליצה להורים, לדעת איפה הילדים שלה נמצאים, מי כמוך יודעת, באיזה מרחבים הם מסביב, מה הם ראו.
את מדברת על הדיגיטל או על ה...
כן, כן.
כי אני בהזקות גם התחלתי לשגע את הבן שלי על המרחב, באיזה מגרש אתה משחק, איפה הממד, מה אתה עושה, תסמס לי שיש הזקה, זהו, זה כבר לא, שום אפליקציה לא מעניינת אותי, אתה תיצור איתי קשר ישיר, ברגע שהילד יודע, זהו, אמא איבדה את זה.
כן, לגמרי, זה מובן, אמא איבדה את זה, או שדווקא מתנהלת בהתאמה למציאות.
יתר על המידה.
בהתאמה למצב.
בדיוק.
אז כשאנחנו, אחד הדברים שקורים להורים בתקופה הזאת, נוכח התכנים שאנחנו פוגשים אחרי, הוא שהורים בעצמם נבלים. זאת אומרת, כשאני מדברת עם הורים ואומרת לי, אני לא יכולה לשמוע את המילה חטוף, אני לא יכולה, אני רואה את הילדה הזאת, אני מדמיינת לעצמי, אני יודעת איך היא... אז כשאנחנו כהורים הולכים ועושים את מה שנחוץ לנו, לאסוף מידע, לאסוף דרכים לענות, ממש לפעמים אני אומרת להורים, לדעת איך אני עונה לשאלה הזאת במילים.
כן.
אז אנחנו יכולים להגיע לשיח הזה מתבגר עם איזושהי חוויה של אני יודע מה לענות כאן, כן. או במידה מסוימת אני יודע. וכשאני לא יודעת, אז אני יכולה להגיד גם, באמת אין לי תשובה לזה, ורק להישאר שם עם השאלה או האמירה, ולהתחבר למקום של, איזה כיף ששיתפת אותי, אני כל כך מעריכה את זה, זה מראה לי שאתה סומך עליי, שאנחנו יכולים לדבר על כל דבר, זה כבר מקום שמאפשר לילד למתבגר, לא להישאר לבד רק כן. עם המחשבות, עם הדברים שהוא ראה, עם מה זה מעורר בו, עם החששות, הוא יכול עכשיו, להביא את זה לכאן.
את כתבת על זה מאמר בפורטל 10 פלוס, מאמר מאוד מאוד יפה, ובעצם אחד הסעיפים היה תנו לגיטימציה למה שהמתבגרים מרגישים. זה מאוד נכון, איך אנחנו עושים את זה, איך, הכי קל זה לטשטש, להקטין.
נכון, ותראי, זה שאלה כל כך מתאימה, משום שאני חושבת שהאוטומט שלנו כהורים, אנחנו אומרים, מה, הבאנו את הילדים לעולם, רוצים שיהיה להם טוב, מה פתאום שיהיה לנו קשה, ותשימי לב, כבר מגיל צעיר נפלה הסוכריה, לא נורא שום דבר, אני הולכת לקנות לך חדש, מה קרה?
נכון, ממש.
נופלים, מקבלים מכה בברך, בוא מתוק שלי, אנחנו שוטפים, הכל נגמר, אנחנו רוצים שלא יהיה להם קשה.
כן.
והעניין הוא שאנחנו לא כל כך מאפשרים לילדים, וגם למתבגרים בהקשר הזה, לפגוש את עצמם עם הקושי שיש להם. נכון, זה קשה. כן, זה כואב. כן, זה... אנחנו רוצים שהם יכירו את עצמם, והם, כן, גם יוכלו להגיד עצמם, אני לא איזה משוגעת שעכשיו אני, כן. יש לי חלומות כאלה, זה מתאים.
כן, שזה כן. מאוד חשוב, כי ברגע שאתה מטשטש, אז אתה לא מבין למה אצלך העוצמות כל כך גדולות, אם הכל יהיה בסדר, והכל בסדר, ואתה סתם היסטרי.
נכון, זה בדיוק זה. עכשיו אנחנו... דיברנו על שיח רגשי, אני רוצה שהם יכירו את עצמם, שהם ידברו בשפה רגשית, אז אני אתן מקום ולגיטימציה לאותו רגש, ואני רוצה גם שהם באמת יכירו את המקום הזה אצלם, ויאפשרו למקום הזה, ויש רגשות ששווה שנהיה שם, כן, עכשיו קשה. עכשיו, אנחנו נהיה בתוך הרגש הזה, נראה אותו, ואז השלב הבא יראה, בוא נראה מה נחוץ לך, מה אנחנו יכולים לעשות עם זה, מה יכול לעזור עכשיו אל מול הקושי הזה, ולא בהכרח משהו של לפעמים קצת מחלק רגשות לשליליים וחיוביים, הם לא שליליים וחיוביים, הם קשת של רגשות, וכל רגש אומר לי משהו שנחוץ לי.
זה מאוד קשה להורים. זה כאילו נגד הרצון שלך כהורה. אתה כל כך רוצה בתקופה הזאת להגן על הילדים, ולשדר להם שיהיה בסדר, ו... זה מאוד קשה לתת לילד שלך לכאוב או לפחד או לסבול מסיוטים.
נכון, העניין הוא שמה שעוד אפשר להוסיף לכאן, וזה נפלא שאנחנו מדברות על זה, כי אני חושבת שאם הורים ייקחו מהפודקאסט את מה שאני הולכת להגיד עכשיו, זה יהיה משהו כל כך מלמד עבורם. כשאנחנו מסתכלים קדימה ואנחנו יודעים, את הניפים שאלת את הורים, מה זה הדבר הזה שאתה יודע שיאפשר לך להתמודד? עם איזשהו אתגר, עכשיו יבוא אליך ראש צוות בעבודה, בגלל לך, תקשיב, אני צריך שתעשה את זה וזה, משהו שלא כן. עשית מעולם, אז אומרים, מה, אני מוכן, אני יודע שאני אתנסת, עכשיו, כדי שאנחנו נאפשר למתבגרים שלנו, לצמוח אנשים שמכירים בתוכם, את היכולות שלהם ואת הכוחות שלהם, אנחנו צריכים לאפשר להם לפגוש מקומות, שאני הולכת עכשיו להגיד מילה שהיא קצת קשה, של סבל, של קושי, כן? קושי במובן הזה שהיה לי קשה,
כן.
ומצאתי אצלי את הכוחות ואת היכולות להתגבר ולפתור ולהמשיך לנוע קדימה, זה דבר שהוא מלמד, זה דבר שהוא מצמיח, יצא מכאן מתבגר, שיודע מה לעשות כשהוא פוגש את החיים, כן? אז יש כאן איזה מין, כמו שאת אומרת, זה מאוד מאוד קשה, כי מה, אני לא רוצה שיהיה לו קשה, אני לא נושא מתוך הקושי, הוא באמת יחזק מה שנקרא את הכנפיים שלו, והוא יוכל באמת להשתמש
בהם. ממש בודהיזם במיטבו. לגמרי. מתוך הסבל אנחנו צומחים ומגיעים להבנה ורגיעה.
לגמרי, לגמרי. אז בעצם יש כאן איזשהו, אנחנו רוצים ללוות אותם בקושי, פחות למנוע מהם. לא לסדר את המציאות, אלא לתת להם את הכלים ולאמן אותם למפגש עם המציאות. והנה בואו נראה, אנחנו רואים איזה, מה היא מוצאת, אחד הדברים שמדברים על החיילים שלנו שנמצאים היום, כן. זה דור האייפון, דור המסעדות, נכון, דור ה...
כן, אמרו דור הטיק טוק, נכון, והנה,
כן, הם, והנה מה יוצא, נכון, נכון.
עכשיו, איך בעצם אנחנו כן יכולים לעזור למתבגר, גם להביע את עצמו בדרכים שונות, וגם להצמיח בו את הכוחות האלה?
אז הדרך היא אחד הדברים המשמעותיים, ובכלל בהורות, ובטח ובטח אם מתבגרים, זה להוציא משם את המקום המבקר והשיפוטי.
שלנו?
שלנו, שלנו כלפיהם, כן. Okay. כי כשאני אומרת למתבגר שלי, מה, כל יום אני אבוא לפה ואתי כאיזה רוג בכניסה, ברור שאחר כך בארוחה הוא לא יגיד לי, אמא, אני רוצה לשתף אותך במשהו.
כן.
אז אנחנו נמצא את הדרך לנהל את המנהלות של הבית שלנו בדרך של שיתוף פעולה ובתוך יחסים של, שיש בהם כבוד ותאום ציפיות וכן הלאה, נוציא את המקום השיפוטי והמבקר, ונעלה לראש סדרי עדיפויות את היחסים עם המתבגרים שלנו, ונייצר את ההזדמנויות האלה שאפשר לדבר איתנו, נראה להם שיש הזדמנויות שאנחנו בלי הטלפון, שאנחנו יושבים בארוחה, או יושבים ועושים לנו כוס קפה, ואנחנו פנויים.
כן.
נתאם איתם את הזמן הזה, שאנחנו קצת באחד אל אחד, עכשיו ברור שהם יגידו, אמא, מה זה, לא איזה קול ללכת עכשיו עם האמא הזאת. תמצא לי זמן, תמצא לי איזה חלון ביום שלישי, חצי שעה.
כן.
ובאותה הזדמנות, אני לא אבוא עם אג'נדה של הטפה ובוא נדבר, אבל אני אגביר את הסיכוי שבתוך השקט הזה בינינו והפניות שלי,
כן.
הם יספרו וישתפו. ובהקשר של לקוחות, זה דרך התנסות ודרך לשקף להם את הכוחות. זאת אומרת, מספיק שאני רגע עוצרת ואני אומרת להם, אני רוצה להגיד לך משהו, הדבר הזה, שאתה כל יום הולך שם לצופים ושותף באריזה של הדברים לחיילים, אני רוצה שאתה תראה את זה, אני רוצה שתראה את זה, איך אתה מפנה לזה את הזמן, איך אתה מתאם עם החבר'ה ומגיע, איך אתה מנהל, אני יכולה לשקף להם את זה כיכולת. ואז הדבר לכאורה טריוויאלי הזה, מתבגר אותו ככוח שלו. וואלה, אני כולה הלכתי לשם לעשות מה שאמרו לי, את אומרת לי שזה ניהול עצמי, שזה ניהול זמן.
כן, יפה.
וזה מפגש עם כוחות, עם יכולות.
תגידי, ולאיזה נורות אדומות כן יש בתקופה הזאת, בהתנהגות של המתבגרים, שכדאי שכן נשים לב אליהן?
אז אני תמיד אוהבת להזכיר להורים את מה שאמרתי מקודם, כן. שהם המורחים הכי גדולים למתבגרים שלהם, ולהגיד, את יודעת, אני מדריכה הורים, ואני מרצה בפני הורים, ואני תמיד רוצה לעזור להורים לחזור על עצמם, להסתכל על הילד שלהם, כי הם מכירים אותו בצורה הכי 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 טובה, וכן להסתכל, ואני אוסיף לזה, שכן להסתכל על הסתגרות, על ריבוי שהייה במסכים, כן, גם היום מבוגרים והורים מתמודדים עם הצריכה המוגברת של האינפורמציה שיש ברשתות החברתיות ובחדשות, שזה יוצר אשליה, ואני אומרת אשליה של ביטחון, כי אני יודעת יותר, אז אני חושבת שזה
כן,
יותר מרגיע.
כן, אנחנו גם כולנו חזק נכון. עם הפומו.
נכון.
הפחד מהחמצה זה הפך למטורף.
נכון, אז פה צריך לעזור גם למתבגרים למתן את זה, למנן את זה. יהיה נורות אדומות סביב פעילויות שנגיד הם מתחילים למנע מהם, הפסיקו ללכת לחדר כושר, הפסיקו לעשות את הפעילות הגופנית,
כן.
יותר הסתגרות, פחות מפגשים עם, עם חברים, האוכל, כן,
הופך לאישיו.
לא אוכלים, או אוכלים רק ליד המחשב.
כן.
ופה, רגע לפני הנורות האדומות, אפשר לעשות גם פעולות מניעה.
כמו מה?
כמו לשבת ולדבר עם המתבגרים ולהגיד, תקשיב, אני יודעת, אבל אני צריכה אותך, אני צריכה אותך רבע שעה בארוחת הערב, מה יש? קצת העיניים אחד מול שנייה. תעשו את ארוחות הערב ביחד, תעמדו להכין אותם, תארגנו את כל המשפחה, שימו את כל הטלפונים בצד, שבו אחד מול השנייה. הנטייה של הורים בעיקר מול התבגרים היא קצת להיבהל.
כן.
מה, אני בא, אני מתקרב אליו, הוא אומר לי לא רוצה, אני מנסה לחבק אותו, הוא עודף אותי. אל תיבהלו. הם רוצים שנמשיך לחזר אחריהם. הם אפילו אחר כך אומרים אחד לשני, ההורים שלי אין, אם אני לא באה ב8 לארוחת ערב, הם הורגים אותי. הם אומרים את זה, אבל הם אוהבים את זה.
כן, זה נכון.
אז לעשות את זה, אבל לא ממקום של מאבק, אלא ממקום, אני כל כך רוצה לי... קצת שנשב לכל ביחד, מתי אתה עושה את האוף הזה שלך עם הרוטב המתוק? אז להזמין אותם למקומות האלה, לצאת איתם לעשות קצת ספורט, ליזום אלטרנטיבות כדי למנוע את המקומות האלה שאנחנו מדברים על נורות, כן. על ההסתגרות, את ההתרחקות. כן. אלטרנטיבות יכולות להיות ככה מניעה בהקשר הזה.
תגידי, מה לגבי רגשי אשם של מתבגרים? נגיד, את יודעת, שהם מכירים כאלה שהיו במסיבה, או שהם מכירים חטופים, והנה אני פתאום צריך ללכת לבית ספר, ולחיות את החיים שלי, וכל החברים שלי נפגשים בקניון, ומה, כאילו, מה קורה? מה, העולם מצד אחד מתפרק, מצד שני דורשים ממני לשבת למבחן במתמטיקה? איך אנחנו עוזרים להם לאסוף את עצמם בעצם?
זאת שאלה נפלאה שדרך אגב, גם אנחנו כמבוגרים מתמודדים עם זה. המעגלים שיותר קרובים לנרצחים וחטופים חווים את זה בצורה מאוד מאוד חזקה. וגם מעגלים מרוחקים, כן? אנשים יושבים בישיבה ואומרים, אני לא מבינה, אנחנו יושבים פה ודנים בתקציבי הפרסום שלנו, ויש אנשים שנהרגים כרגע בעזה, או אנשים שאין להם בכלל עסק עובד, או גרים 5 איש במלון.
כן, הפרופורציות שלך ממש משתנות.
נכון, ומה שאנחנו מבינים שיהיה נכון לעשות פה שני דברים. אחד, קצת כמו שאמרנו על לגיטימציה, לא לדפדף את המקום הזה, לראות את זה. ובעצם ההבנה שלנו, ובעצם זה משהו שדר לכולנו כחברה, אנחנו נצטרך להחזיק את הגם וגם הזה, כן? אנחנו יושבות כאן עכשיו,
כן.
ומקליטות פודקאסט,
נכון.
ובזמן הזה אני מחזיקה איפשהו אצלי את המחשבה על החטופים, על משפחות הפצועים, על משפחות הנרצחים, כן. על החיים. נכון, זה קיים שם גם וגם, ואנחנו מבינים שיש כאן פנימיות ותמונה רגשית מורכבת, שהדברים עומדים אחד ליד השנייה, ולא אחד על חשבון השני.
כן.
עכשיו, יש כאן גם איזשהו שדר אופטימי, במובן הזה, שזה מה שיבנה אותנו בחזרה. אנחנו נצא מהדבר הנורא הזה.
כן.
עם זה, עם הכאבים, עם הצורך לשקם, עם הצורך, אנחנו נצא ואנחנו נמשיך עם זה, וזה לא אחד מבטל את השני, משום שאם, בואו נדמיין שכולנו עכשיו נגיד, עוצרים הכל, רק נשב פה עם הכאב הנורא והיום, כן. על אותם נרצחים וחטופים, תהיה כאן התפרקות שלנו, של כל התאים, שלנו כחברה, שלנו,
כן.
כפרטים, של כלכלה, וזה מה שיהיה נכון לעזור, להגיד, אני רואה את זה, אני יכולה כל כך להבין את המחשבה של חבובלה.
כן.
אני באמת מבינה.
תראי, בכל מקום מדברים עכשיו, יש שתי מילים שממש בכל מקום, מצד אחד יש את הטראומה, כולנו בטראומה, מצד שני יש את שלוש מילים, בניית חוסן. אז בעצם את אומרת את הדברים האלה, כאילו כן, יש טראומה, כן, בוא נתחיל לבנות לילדים חוסן. אני באמת, אני קוראת על זה המון כתבות ומחקרים, אני לא באמת מבינה, איך אתה מנחיח את זה לילד שלך בסוף? בסדר, אז דיברנו על החוזקות. איך אתה גורם לו, נגיד, להבין שהשגרה חשובה לו? איך אתה גורם לו לשבת ללמוד למבחן במתמטיקה, כשהראש לא בכלל במקום אחר, ולצאת מהאפליקציה ולהתכונן?
אוקיי. אז תראוי, אחד הדברים והם בכלל נכונים בהורות, אני תמיד אומרת להורים, בואו נחזור רגע לערך. ואת אומרת, אני שומעת ממה שאת אומרת, ערך מאוד חשוב, את אומרת, שגרה, מה זה שגרה? זה משהו שמייצר איזשהו סדר, נכון. שאני יודעת מה הבא אחרי מה, זה משהו שגם יוצק ביטחון, החזרה לשגרה, יש בה איזשהו חזרה לשגרה, כן. יש בהחזקה של העוגנים ביום, יש בה משהו שגם אומר, יוצאים מזה, כי אם אני לומד למבחן, זה אומר, שיש פה המשכיות, שיש לזה עתיד, יפה. שצריך ללמוד לבגרות, כן, זה אומר שהחברה הזאת הולכת להמשיך להתקיים. יפה. אז אני, כשאני רגע חוזרת לערך, ואני אומרת לעצמי, מה עומד מאחורי זה, שאני רוצה לייעץ הבן שלי עכשיו לשבת ללמוד למבחן? אני מבינה את הערך הזה קודם כל לעצמי כהורה. כן. ואז שווה לשבת לדבר עם המתבגר שלנו ברגע של שקט, ברגע נינוח, כי הנטייה של הורים היא לדבר עם הילדים או עם המתבגרים עכשיו כשזה קורה. נו, תשב, אתה לא רואה, כמה פעמים אמרתי לך.
דרך שאני מצאתי בסיפור הזה שקודם כל אני צריכה לשבת לדבר עם עצמי.
נהדר.
להזכיר לעצמי שחשוב לי שהוא יצליח במתמטיקה, כי אני בחודש הראשון, בכלל לא עניין אותי, לא הלימודים ולא הכלום. ועכשיו אני מזכירה לעצמי שכן, שאם צריך ללכת ולהשיג מורה פרטית, אז לכי ותשיגי לו מורה פרטית, כי כן, זה חשוב. זה לקח לי זמן להבין שזה קודם מגיע מהסדר עדיפויות שלי.
לגמרי.
שזה חשוב, והכדורסל חשוב, והסעות. חודש הראשון ממש, תעשה מה שאתה רוצה, אני לא בשום מקום.
לגמרי, אני כל כך אוהבת מה שאתה אומרת, זה לדבר עם עצמי. תראי, אני מאוד אוהבת לעשות אנלוגיה לקברניט של ספינה. תארי לך שהוא מוביל את הספינה הזאת, תארי לך שאני הייתי ניגשת אליו, והייתי אומרת לו, תשמע, אני רואה פה, יש פה איזה אי נורא נחמד, אתה יכול לעצור, אני רוצה שמה לצלול. אז הוא יגיד לי, גברתי, תחזרי לשבת, אני יודע לאן להוביל. וזאת אנלוגיה טובה להוביל את המקום של הורה. הדיבור הזה שאת אומרת לדבר עם עצמי, אני קודם מברר את עצמי, מה הנתיב שם של הספינה הזאת?
כן.
זה נתיב של כן, צריך לחזור לכדורסל, כי שמירה על הפעילות גופנית, אנחנו יודעים מה ההשפעה של פעילות גופנית, ההשפעה המיטיבה על המקום הפנימי הרגשי כן. שלנו, אנחנו יודעים את הצורך של בשגרה, אחרי שאני עושה את הבירור הזה, אני אמצא זמן לדבר עם הילד שלי, לא עכשיו שנייה לפני שיוצאים לכדורסל,
כן.
לא עכשיו אחרי שקיבלתי טלפון מהמורה, אלא בוא אני אספר לך, אני רוצה להסביר לך על עצמי, איך אני רואה את זה, מה אני חושבת על זה, ואז אני אעבור לשלב שבו אני אגיד לו, בוא נראה איך עושים את זה, כי תראה, כי האמת היא, מה זה לא בא לי ללחם על כל פעם על ההכנה למבחן הזה, אז בוא נראה איך, בוא נראה מה יכול לעזור לך, ואז יש כאן משהו שבכלל מדבר על ערך, זה לא במאבק פה ביני ובינך,
כן.
וסיכוי שמתבגר גם ישמע שם את הערך, ואז נתחיל לחפש איך, אז אני אזכיר לך כל פעם לפני, את רוצה שנתאם את זה, מה אני אחתוך לך ליד, סליחה קצת מפפונים, המקום הזה של אני איתך בהתמודדות בדבר הזה, ואז יכול להיות שהוא גם יגיד, תקשיב, איך אני אשב ללמוד למתמטיקה כשאני יודע שזה, אני מבינה, זה באמת נשמע מטורף, וזה בדיוק העניין, איך כן. אנחנו גם את זה וגם את זה מחזיקים פה בחיים שלנו, ואחר כך, כשהוא כן ישב חצי שעה או שעה, אני אחזור עם הזוכרת מה שאמרתי מקודם לשיקוף, זה היה לך כל כך קשה ואני ראיתי אותך, בכל זאת ככה מצליח כן. להתנתק שעה ולעבוד, אתה יכול לראות את זה? זה איזושהי הבנייה של רובד של אותו חוסן שאנחנו מדברים
כן,
עליו.
כן.
כעת שככה הוא שגור מפינו.
כן, זה נכון. וגם אנחנו צריכות להוסיף את היכולת להשתמש בלהפנות אותם ליצירה, לנגינה, כתבת על זה במאמר, את כתיבת שירים, כל דרך אפשרית שהיא לאו דווקא שיח מדובר.
לגמרי, לגמרי, לגמרי. ושוב, כל הדוגמאות הנפלאות האלה, איפה אפשר לשמוע אותם? בתוך שיח קרוב, בתוך שיח קרוב. אני אגיד לו, אולי תחזור קצת לתופים שלך. זאת אומרת, כל הערוצים שיכולים לשם לנתב את המקום הרגשי הזה, הם יכולים להיות ככה מועילים. אנחנו זקוקים לכל מיני אפיקים כדי לבטא, להזרים לשם את מה שעובר אלינו, וגם המתבגרים שלנו.
כן.
כן, כן.
תגידי, ויש לך ככה איזה מסר שחשוב לך מאוד מאוד שיעבור בשיחה הזאת להורים?
אני חושבת שיש להורים הזדמנות נפלאה לעצור רגע בשלב הזה ולהגיד לעצמה מה אני רוצה עם המתבגר שלי, והתשובה לזה היא לשמור אותו קרוב אליי, בתוך יחסים שיש בהם קרבה, למרות הכל שלהם, עד עד, אם הייתי הולכת עם לבית ספר לפגוש את המורים, הייתי אומרת, מה זה, אני הולכת במדינה של דינוזאורים, בתוך הכל הזה, בתוך העדיפה, בתוך הזה, הם רוצים אותנו, הם רוצים אתכם קרובים אליהם, ויש לנו אפשרות להתקרב אליהם, יש לנו אפשרות להמשיך לקבוע איתם ולהמשיך להיפגש איתם, ובתוך זה תהיה לנו אפשרות להשפיע. עכשיו, דווקא המצב המאוד קשה הזה, הוא מאפשר קרבה, כי יש פה איזשהו נושא שהוא לא עשית, לא עשית, הבאת, לא הבאת, שמאפשר דרכו להתחבר אל המתבגרים, לדבר איתם, לחלוק איתם את מה זה מעורר בי. יש כאן, זה קשה אולי להגיד, אבל יש כאן הזדמנות, לא דרך הדברים היומיומיים, כן. להתחבר אל המתבגרים שלנו, אז המסר העיקרי הוא...
ולתת להם חיבוקים, גם אם הם מורידים את הראש
לגמרי,
ברגע האחרון, ומנסים לזוז הצידה.
ולא להיעלב, לא להדוף, הם רוצים שתמשיכו לחזר אחריהם, וכל מה שאנחנו נשקיע כאן עכשיו, יגביר את הסיכוי שבעוד, ככל שעוברות השנים, וגילי התבגרות הולך ומביא עוד מורכבויות, אנחנו נהיה שם אנשים שהם רלוונטיים להיעזר בהם, להישען בהם, לקחת אותם בחשבון.
כן, כן, דרכנו לא קלה. אז תודה רבה לך, יהודית אוליבר, מדריכת הורים מוסמכת ממכון אדלר ומשרד החינוך, מומחית בהדרכת הורים למתבגרים ובהדרכת הורים לילדים עם קשיי קשב וריכוז. היה לי נעים מאוד לדבר איתך ומעניין מאוד מאוד, ואם היינו יושבת פה עוד שעות, הייתי יכולה להמשיך עוד שעות. תודה לכם שהייתם איתנו, אתם מוזמנים לשלוח אלינו תגובות, שאלות, הודעות, בפייסבוק של פורטל 10 פלוס או ישירות לאתר. אנחנו מאחלות לכם שנדע ימים שקטים יותר ובשורות טובות, ונתראה בתוכנית הבאה.
תודה רבה.
תודה.